טוב, שלום לכולם, בעזרת השם אנחנו ממשיכים בעיסוקנו בספר הקדוש נתיבות עולם של רבנו מהר"ל. בזמן אלו הקדשנו בסייעתא דשמיא לנתיב התורה, נתיב העבודה. דיברנו על זה ששלושת הנתיבים הראשונים בספר נתיבות עולם עוסקים בעמודי העולם, לדעת שמעון הצדיק, נכון? על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. לכן אחרי שעסקנו בנתיב התורה, שזה עמוד התורה, זה עמוד העבודה בנתיב העבודה, אז כעת רבנו עובר לעסוק בנתיב גמילות החסדים, ולנתיב הזה רבנו נותן כותרת, אני מקריא, יבאר ענייני גמילות חסדים והכנסת אורחים וביקור חולים והלוויית המת ושמחת חתן וחלה. בקיצור, מקיף פה את כל המעגל החיים היהודי. נתחיל לפרק הראשון. כותב רבנו בפתיחה לפרק, אני אקריא את הפתיחה. בספר משלי, בחסד ואמת יכופר עוון. שלמה המלך רוצה לומר כי מי שעושה גמילות חסדים לבני אדם, ראוי שיהיה השם יתברך עושה איתו גם כן חסד, לכפר עוונותיו, ואין מדקדק עמו במה שעשה מן החטאים. כי כך היא עמידה שמי שעושה לפנים משורת הדין, עושים עמו גם כן לפנים משורת הדין. שכאשר האדם גומל חסדים ועושה טובות לבריות, שכך עושה השם יתברך גם כן, ונוהג מידת חסד עמו ומבטר לו ומכפר לו חטאיו. כמו שאומרת הגמרא, למי נושא עוון? למי? למי שעובר על פשע. מי שנוהג לפנים משורת הדין, אז גם הקדוש ברוך הוא נוהג איתו לפנים משורת הדין. ורבנו מוסיף לכך שמידת החסד מדובר פה זה עשייה לפנים משורת הדין, שזה בדיוק ההפך מהחטא, כי החטא זה איזושהי יציאה מהיושר, מהסדר של העולם. שמענו שהתורה זה היושר של העולם, נתיב התורה. וגם האמת זה ההפך מהחטא, שהחטא הוא יסודו בשקר, כמו שהחטא הראשון, הנחש שיקר לחווה וכו'. לכן החסד, דווקא החסד הולך עם האמת. לכאורה הרי חסד הוא סותר את האמת, כי האמת זה יקוב הדין נטע, לא, דווקא החסד והאמת הם אלו שמחפרים את עוונותיו של האדם, כמו שכתב חמי כל אדם במשלי, בחסד ואמת יכופר עוון. ולפי דעת חז"ל, החסד זה הזיכוך של החומר. והאמת, שזו התורה, זה לא הזיכוך של החומר, זה הזיכוך של השכל. ולעומתם, החטא מבטא את החומריות של הגוף, וגם את החלק הנמוך של השכל. לא את השכל של התורה, אלא את המקום הנמוך יותר של השכל. ולכן, דווקא החסד והאמת, הם מחפרים ומרוממים את האדם מכל הרפש והשכלה של החטא, מרוממים אותו לפסגת האמת. החסד, העניין שלו זה לזכך את החומר, שעניינו דין, עניינו הגבלה, צמצום. ולכן, כדי שנעמוד על מעלת החסד, רבנו מביא כל מיני שורה, נקרא זה שורה של מדרשים, שמעמידים את עשיית החסד, גמילות חסדים, אפילו כתחליף לעבודות הקורבנות. תמיד תופסים תמיד שהתפילה, נתיב העבודה, נכון? זה מקור הקורבנות. מביא פה רבנו עכשיו שורה של מדרשים, נקרא, שעניינם זה שהחסד הוא תחליף לקורבנות. אמרו במדרש ליקוט שמעוני בליקוט בהושע, כי חסד חפצתי, ולא זבח. אמר הקדוש ברוך הוא, חביב עליי חסד שאתם גומלים חסד זה לזה, יותר מכל זבח שזבח שתמו לפניי אלף עולות, יהיה לשלמה פעם אחת. היה רבי יוחנן בן זכאי מהלך בירושלים, והיה רבי יהושע מהלך אחריו, אמר, אוי לנו על הבית שהוא חרב, מקום שמתכפרים בו עוונותינו. אמר לו, בני, אל יראה לך, כי יש לנו כפרה, כבצא בזה, ואיזה זה? גמילות חסדים. כך נאמר, כי חסד חפצתי ולא זבח, ואומר, כי אמרתי, עולם חסד יבנה. אז אם החסד מזכך את החומש של הדין והגבלה, אז האמת מתקנת את השכל העקום של השקר. ועל פי זה אנחנו נבין למה אביי ורבא נחלקו אם חטא בית אלי היה גשמי, שהיה גשמי וחומרי, האם הוא מתכפר דווקא בתורה, תורה השכלית, התורה הרוחנית, או שהוא מתכפר דווקא בגמילות חסדים, שגם זה עשייה גשמית. אבל זה עשייה גשמית, שכל העניין שלה זה יציאה מהמגבלות של החומריות, של החומר והצמצום. ולכן דווקא עשייה שיוצאת משורת הדין מהצמצום, תחפר על עשייה של החטא, שהוא גם יוצא מהצמצום והחטא, והיושר. ועכשיו רבנו עובר להראות איך החסד, זה לא רק מעלה מצד עצמו, אלא במיוחד כאשר החסד מתלווה, החסד מתווסף לבחינות נוספות בעבודת השם. למשל, ההתכנסות וההתקבצות שבתפילה בציבור. אז כל הכינוס הזה יש בו כדי לרומם את ישראל מהפיזור שלהם בין האומות. וגם את השכינה שהיא שורה בגלות עם עם ישראל, כן, בכל צרתם לא צר. אבל שלא מדובר פה רק בהתכנסות לשם שמיים, אלא יש פה גם תורה, וגם גמילות חסדים, שמידותיו של אברהם אבינו, אז זה לגמרי יציאה מהגלות. כלומר, כאשר מתפללים עצמם עם גומלי חסדים, יש קופת צדקה של הבית כנסת, ומודרים צדקה, אז זה מעלה ומרומם את עבודת התפילה, כמו שאמר אדמו"ר הזקן, שצריך לפני כל תפילה לתת צדקה, כי זה מעלה את התפילה. החסד הוא מרומם את התפילה, הוא פותח את הציר הזה שמרומם אותו, נותן לו כנפיים לתפילה. למשל, לימוד תורה זה דבר עצום בנועד, דיברנו על זה בנתיב התורה. אבל החסד מרומם את האדם ומכשיר את התורה. יש סיפור, אמרתי מהרב אדלשטיין, זה הצער, רבה של רמת השרון, שהוא היה ככה מהתלמידים, חבורה התלמידים הראשונים בפוניבז' שהקימו שם הרב קנמן ובני ברק. הם היו בתך 6 תלמידים, בבית כנסת הליגמן התפללו אחרי זה תוך שנה 70 תלמידים, והיום זה כבר מאות תלמידים. וליד בית המדרש בפוניבז' היה גם בית יתומים, הרבה פליטים מהשש, הרב קנמן הביא מהמנזרים וגידל אותם כדי שהוא בחור ישיבות. וכמובן היה הבדלים מהותיים בין התלמידים, שיעור א' בית האריות, לבין הבתי יתומים, החבר'ה הצעירים שלא ידעו שום רקע ואיזה. והחזוני שמע שהוא מבקש מכל תלמיד, מפוניבז', שיהיה לו קביעות, לפחות חצי שעה, עם תלמיד חדש, יתום, משהו כזה. והתלמידים המובחרים של חבר, אומרת, זה ביטול זמן, ביטול תורה באיכות. מכיר את הביטול הזה? ביטול תורה באיכות. זה לא ביטול תורה, אתה לומד את הגמרא, אבל אתה יכול ללמוד שם ראשונים ואחרונים, להפוך כשמע את הליבה דלכתה, לעסוק כשמע את הבריחה, והוא פה, אתה אומר, כאילו, גמרא רש"י שהוא בראשי מבין. מה אמר עם החזוני? מה? לא, הוא לא אמר את זה. החזוני אמר להם, תפילין אתה מניח? כמו שאתה שבוחו מצווה מניח תפילין, הוא גם מצווה לגמול חסדים. אוקיי? כמו שאתה עכשיו איזה זמן לא לגמול, לא להתפלל, לא ללמוד, אלא להתפלל תפילין, אז עכשיו חלק מהיום שלך יוגדל לימוד חסד. לא מחשב לעשות סלי מזון בשוק. ללמוד עם בחור צעיר בישיבה, זה לימוד חסדים. ואז זה לימוד חסדים שהיא מחוברת לתורה. אז זה מרומם את התורה. עוד מוסיף רבנו פי המדרש, שמישהו גומל חסדים, אז הוא זוכה לחשיבות, ויש לו יופי וחן, ונוי כמו יוסף, וגם מקבל בינה כיששכר, שזה מעלה גבוהה מהתורה, ואפילו אויביו נופלים תחתיו מחמת הרוממות של הדרגה העליונה שלו. ובאמת, אחרי כל המדרשים האלה, רבנו עכשיו עובר לעסוק בשאלה, למה כאשר חז"ל דורשים את הפסוק, אחרי השם אלוקיכם תלכו, למה הם תובעים דווקא עשיית חסד? למה דווקא באמצעות חסד, רק באמצעות חסד, ניתן להידמות לקדוש ברוך הוא, מהו רחום, מפתר, מהו חנון, כן? למה דווקא באמצעות חסד ניתן להידמות לקדוש ברוך הוא? כותב רבנו, אני מקריא, ומה שעל ידי המידה הזאת בפרט אפשר להידמות לבורו, מפני שזאת המידה היא מה שעושה האדם בעצמו. כי המשפט לא שייך לומר שהוא הולך בדרכי השם יתברך, כי ההולך הוא הולך מצד עצמו, ועושה מעצמו מרצונו מדעתו, וזה נקרא שהוא הולך בדרכי השם יתברך, כאשר עושה דבר מדעתו. מילו המשפט הוא מחויב לעשות משפט, ולא נקרא זה שעולה בדרכי הקדוש ברוך הוא, רק כאשר הוא עושה חסד לפנים משורת הדין, והוא עושה מדעתו מרצונו, בזה שייך שהולך בדרכי השם יתברך. וכן הרחמים, כאשר יש עני ומרחם עליו ונותן צדקה, אין בכל זה שיאמר שהולך בדרכי השם יתברך. כי אם לא היה עני בצרה, אפשר כי לא היה עושה. ולכך לא יאמר בזה שהולך בדרכי השם יתברך, רק כאשר עושה חסד, שהחסד הוא עושה מעצמו, ואינו חייב בזה. ולפיכך על ידי המידה הזאת נאמר עליו שהולך בדרכי השם והולך אחריו. עד כאן. מידת המשפט, מידת האמת שהאדם מחויב בה, היא לא מציינת את העצמיות, את הפנימיות של האדם. למה? אפילו מידת הרחמים לא. כי למלא לא הייתה איזושהי צרה לפניו, אז כלל לא הייתה מתעוררת במידת הרחמים. אבל מידת החסד שהאדם בא מעצמו, דווקא מידת החסד זה המידה שבמצאותה ניתן להידמות לקדוש ברוך הוא, שבה האדם יכול להתרומם ולהידמות ולהתעלות למה שאברהם אבינו. כי הוא לא מחויב בזה. גם כשאין צרה גומלים חסדים. זה לא אמת, זה לא משפט, זה לא רחמים, זה מעצמו. זה מציין את העצמיות שלו. וגם אומרים לי שמידת האמת, מידת האמת שבמשפט, זה לא מידת האדם, מה? שופט בן אנוש יכול לעשות משפט אמת לאמיתה? הרי הוא בן אדם. משפט אמת זה רק מישהו הקדוש ברוך הוא, נכון? מלך במשפט אמת, רק המלך במשפט, לא מישהו אחר. אבל מידת החסד, מידת המשפט בן אדם לא יכול לעשות בצורה אבסולוטית טהורה כמו הקדוש ברוך הוא. מידת החסד, גם אדם פשוט יכול לעשות חסדים. ואפילו אם הוא חסדים באמת, בשם מידת האמת, והמשפט, שאדם בהיותו סובייקטיבי, סובייקט מוגבל, אז גם יכול שיגיע לאמת אבסולוטית או למשפט מוחלט, הן יכולות מוגבלות. ולכן, אומר רבנו שגומלי החסדים הם מסולקים מהרע, הם דבקים בטוב, ולכן הם זוכים לאריכות ימים ושנים וזקנה טובה כמו אברהם אבינו. ולא רק בעלי החסד יש להם קיום, אפילו אחרי בשמם לברכה, ממשך ודורדות השם שלהם לטובה. שאנחנו יודעים שהרי משיבת שמותיו של משה רבנו, כן, משה ויתר ואביגדור, יש לה הרבה שמות, וירד, נכון, זנוח, יש לה הרבה שמות למשה רבנו, אבל מה השם שתפס? משה, על שם החסד שעשו בו, כי מן המים משיתיו. וכן, לגמרי בסדר מתאם, אנחנו אומרים חז"ל, שהתורה תחילתה בחסד, שהקדוש ברוך הוא תפר בגדים לאדם וחווה, וספר חסד, כן, ויגבור אותו בגיא, הקדוש ברוך הוא היה חבר קדישה של משה רבנו. כלומר, מה זה תחילתה ותכליתה? תחילתה של התורה אינן מורות על היעדר שלפני ושאחרי התורה. למה? שמידת החסד שבתורה בראשיתה ובסופה מורות על מידת הטוב, שכל העניין שלה זה הקיום הנצחי, הנצח. וזה להבדיל ממידת הדין, שאם אלמלא החטא של אדם וחווה וחלה מכל מידת הדין. אבל גם אם לא היה חטא, עדיין היה מקום למידת החסד. וגם עניינו של הדין זה לבאר את רע ולחזק את הטוב, ולכן לא נברא העולם, אלא בשביל אברהם דווקא, כי מי אברהם היה? איזה עמוד? עמוד החסד, החסד והטוב. ויש מי שאומר שהעולם נברא בשביל התורה, בגלל שהמהות של התורה זה להיות עליונה, זה טוב. ושאומרים, אבל התורה עצמה ניתנה לאדם, והגדול שבני אדם היה משה, שקיבל את התורה. וכל מהותו של משה זה היה טוב, לכן הוא נברא, כן, ועד כי טוב הוא, לכן נברא העולם. אבל יש אומר שבמדרש שהעולם נברא בזכות חלה, מעשר וביקורים. אומר רבנו, מה העניין שמכנה שתף לחלה, מעשר וביקורים, שבזכותם נברא העולם? המכנה שתף שכל מהותם של החלה, מעשר וביקורים זה נתינה, זה השפעה לאחר. שכל מהותה של השכינה זה יסודה הטוב, רק להשפיע, לעזור, לתת. כלומר, שהמדרש אומר שהעולם נבחר בזכות חלה, מעשה וביקורים, זה בעצם שהעולם, המדרש אומר, העולם נבחר בגלל שלוש בחינות של נתינה לאחר. כלומר, עשיית חסד. שלושה דברים הם. שדבר הכרחי, שדבר חיוני, שהדבר הכרחי וחיוני זה כמו הלחם. ושמיינו חלה. כן, בלי לחם אי אפשר לחיות. הדבר שבלעדיו אדם חסר, אבל הוא לא חיוני, לא כמו כמו תבשילים, דגן, תירוש, יצהר, שהם מפשרים מעשרות. אדם יכול לחיות בלי פירות, בלי יבולים. מספיק לו רק הלחם. אז זה חשוב, אבל זה לא הכרחי. וגם יש דברים שהם ממש מותרות, כמו פירות או ביקורים, שזה דברים שמנת עצמו, ומזה אדם מפריש. וזה העניין של ברכת בורא נפשות. מה זה בורא נפשות? נפשות רבות וחסרונן, שהוא החיוני לגבי נפש האדם. מה זה חסרונן? זה החסר לו. על כל מה שבראת נתן האדם, לאחד בנפש כל חי, שזה החסד הגדול. ורבנו מסכם את הפרק כך בפסקה, וכאשר העולם נוהג באלו דברים, אם כן משפיעים הטוב וכל החלקים אשר ישפיע השם יתברך לעולם. ובשביל זה נברא העולם כאשר המושפע דומה לו, והוא גם כן משפיע ודי בזה, והתבאר לך מעלת גמילות חסדים. כלומר, קיום העולם תלוי תמיד ביכולת של הברואים להידמות לבורם. וזה אפשרי בעיקר באמצעות מידת החסד. אבל חסד בכל מרחבי החיים, רק במקום מצומצם. עד כאן פרק ראשון, וכעת נעבור לפרק השני. הפרק השני אומר רבנו כך, מי שעוסק בתורה בלבד, בלי גמילות חסדים, אז בעצם הוא עוסק בעניין שכלי, שאין לו שום זיקה, אין לו שום אחיזה לעשייה ממשית. לכן אמר רב הונא שכל העוסק בתורה בלבד, דומה כמי שאין לו אלוה, עד כדי כך. כלומר, קבלת האלוקות היא באה לידי ביטוי לא רק בתורה, אלא בעיקר במצוות. כלומר, בעשייה גשמית, אבל בעשייה גשמית לאור הציווי האלוקי. ולכן, אומרת הגמרא, ניצול רבי אלעזר בן פרתא מהרומאים, ואילו רבי חמת הרדיון, תפסו אותו והוא נהרג, איך אומר רבנו? ואם עוסק בתורה בלבד, הרי אין זה רק השכלה, ובהשכלה אין לו אלוה, רק צריך מעשה שהוא מתחבר על התורה והוא שייך לתורה. וזהו גמילות חסדים, כמו שמצינו אלו שני דברים ביחד בכל מקום, ומספר שניהם אחד, כי גמילות חסדים, גימטריה 611, ותורה גימטריה 611. פשט! נכון? זה כבר התבהר למעלה גם כן, כי הם שווים, מתחברים ביחד. כי בעל גמילות חסד הוא מסולק מן החומרי. תבדוק, תבדוק, זה יוצא, בדקתי בבית, אוקיי?
גמילות חסדים?
גמילות חסדים, גימטריה תורה, כן. כי בעל גמילות חסד הוא מסולק מן החומרי, ויש לו זכות. והתורה קניין שכל אלוהי לגמרי ודומה אל הפתילה הדקה והזקה שמקבל את האור. ולפיכך גמילות חסדים והתורה מתחברים ביחד. וכאשר עוסק בגמילות חסדים, שוב אין לומר כי תורתו היא השכלה בלבד, אשר עוסק בגמילות חסדים אשר מתחבר אליו, וכאשר אלו שניהם שהם התורה וגמילות חסדים, הם מתחברים יחד, הם שלמות אחד גדול, ואין למעלה מזה. אין דבר יותר גדול מחיבור של תורה וחסדים, כמו שאני רוצה לבאי ורבא, נכון? שמי שעשה כבגמילות חסדים ותורה, אז הוא חי עד 60 ולא עד 40. במשנה החמת הספייה שנינו, שלושה דברים שהאדם אוכל בפרוטם בעולם הזה, וכן כתוב לעולם הבא. מה הרעיון המשותף? מה המחנה המשותף לכל הדברים האלה? שכיבוד אב ואם, כאילו, כיבוד אב ואם זה חיוב מצד גמור, מצד הדין. גמילות חסדים זה לגמרי לפנים משורת הדין, וזה חסד גמור. והבאת שלום בין אדם לחברו זה ממוצע, ממוצע בין דבר שהוא מחויב ללא מחויב. זאת אומרת, זה ממוצע בין החסד לבין הדין. ולכן מצד אחד, כיוון שהוא טוב לשמיים, אז אם הוא טוב לשמיים, יקבל את הפרס בשמיים, כן, קיימת לו לעולם הבא. מצד שני, הוא גם טוב לבריאות, אז הוא אוכל פירות בעולם הזה. אבל תלמוד תורה, שהוא שלמות השכל, אז הוא שקול כנגד כל המצוות, שהם חלק בלבד, והתורה היא דבר שלם שקודם כל החלקים. אחרי צריך גם תלמוד תורה וגם מצוות. מצוות זה חלקים, 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 אבל הם מחוברים לעשייה. התורה זה המכלול השלם, אבל הוא לא מחובר לשכל. אחרי צריך לחבר את התורה עם העשייה, עם המצוות. ולכן פה מאמר מוסגר, נעיר מה שכבר אמרנו בתחילת הספר, שבעצם כל המבט נתיבים בספר, כמה נתיבים יש בנתיבות עולם? 33. למד ג' נתיבות. אבל בעצם אמרנו שזה נתיב התורה, פלוס 32 נתיבים, שכל הנתיבים האלה, בעצם נתיב התורה כולל כל הנתיבים. אבל כל הנתיבים, כל המבט הנתיבים שאחרי נתיב התורה, זה למבט נתיבות, או נתיבים שונים, של דרכים ליישום התורה. ופה ראינו עכשיו בפרק, יש לנו הזדמנות טובה לראות איך החסד הוא מיישם את התורה. במסכת שבת קכ"ז מביא רבנו, יש פירוט של שישה עניינים שהם כלולים בגמילות חסדים. ממש שם הגמרא, הכנסת אורחים, עיקור חולים, עיון תפילה, השכמת בית המדרש, גידול בנים בתלמוד תורה, והדלת חברו לקו זכות. המחנה המשותף לדברים הללו זה שמדובר כאן בחסד גדול, כלשון רבנו. איך אומר רבנו מסיים את הפרק? בהסברת היחס בין מצוות הצדקה לגמילות חסדים. אנחנו עוד נרחיב, בעזרת השם, כן, בנתיב הצדקה, ממש בקרוב. אבל מה בין צדקה לבין גמילות חסדים? הצדקה, אומר רבנו מצד המקבל, מקבל לזקוק בלבד. ולכן היא בממונו שנותן בלבד, ולכן הצדקה ניתנת רק לעניים, ורק לעניים שהם חיים. אבל גמילות חסדים היא מצד הנותן הטוב, ואיש החסד. גם אם לא ביקשו ממנו נותן את זה. ולכן גמילות חסדים גדולה מצדקה בשלושה דברים. א', שהיא נוהגת בממון ובגוף, ב', שגמילות חסדים נוהגת גם בעניים וגם בעשירים, וג', שגמילות חסדים נוהגת גם אצל אנשים חיים וגם אצל מתים. כמו שמסקנת הגמרא במסכת סוכה, אמר רבי אלעזר, גדולה גמילות חסדים מן הצדקה, שנאמר זהו לכם צדקה וקיצרו לפי חסד. אדם זורע, ספק אוכל, ספק אינו אוכל. אבל קוצר, בוודאי אוכל. ולכן גמילות חסדים זה הקציר. עד כאן פרק שני. וכעת נעבור לפרק השלישי. עולם חסד ייבנה. ככה פותח בנו את הפרק. עולם חסד ייבנה נתון, אקסיומה. אבל במדרש מתואר כיצד אחת הרגליים של כיסא הכבוד היא קצת רופפת, נכון? היא רעועה. ובקדוש ברוך הוא עושה, שיש לנו כיסא שהוא מתנדד, לוקחים איזשהו אבן, מקפלים נייר ל-4-5, נכון? ודוחפים. אומר רבנו, מה זה מה שדוחפים את זה כדי שהכיסא לא יהיה רעוע? זה החסד. מה מייצב? מחזיק את כיסא הכבוד? זה עשיית החסד. אז יש פה מוסר גדול, אפילו מעשה קטן, מחזיק את העולם כולו. אבל צריך עיון, למה דווקא החסד הוא זה שסומך את כיסא הכבוד? הרי לכאורה הדת נותנת שכיסא הכבוד, על מה הוא יסמך דווקא? דווקא בית המשפט. הרי הכיסא, כן? כיסא זה קשור למשפט, כיסא שיפוט, כן? ותשב עליו באמת, ותשב עליו באמת, כי אתה הוא דיין, הוא מוכיח. ויודע וחותב, נכון? כלומר, הכיסא הכבוד קשור לעולם המשפט. אז למה דווקא החסד הוא זה שסומך אותו? תשובה מאוד פשוטה. העולם לא יכול להתקיים, אדם לא יכול לעמוד על הדין והמשפט. כי אז הקדוש ברוך הוא מדקדק עם העולם כחוט השערה. אבל על החסד, כיסא הכבוד, העולם עומדים. ואינם מתמוטטים, כי בחסד אין אפשר להגיד זה לא ראוי, זה לא מתאים, זה לא יציב, למה? כי לגמרי זה לפני משורת הדין, בכלל לא שייך פה בכלל דין. ולכן אין טעם לנסות לשפוט אם זה ראוי או לא ראוי, מה אתה רוצה? זה מגיע לו, לא מגיע? צדקה, זה צריך להיות יוחס, מה אתה רוצה בכלל? לכן אמרו חזר, שגם כאשר זכות אבות, זכות אמהות תמה, או נחלשת, עדיין כוחו של החסד יפה להעמיד את העולם ואת ישראל ולתת להם קיום. כמו שאמרו חזל במדרש, כי הערים ימושו והגבעות ימותנה. רבי דב הרחנן בשם רבי ברכי אמר, אם ראית זכות אבות שמטה וזכות אמהות שנתמוטטה, נדבק בנוסד אמרים שלך פסוק הרי? וחסדים איתך, כן, החסד תמיד יישאר. כן, ידבק גמול חסדים. דווקא גמול חסדים, לא משפט. כי למשפט אין חיבור, אין דיבוק גמור לעולם. הקדוש ברוך הוא נבדל בעולם. שאדם שברוך הוא שופט, או כל שופט שופט את המשפט, אז יש דיסטנס. הוא צריך להיות אובייקטיבי. ולכן אובייקטיבי, אז הוא חייב להיות חיצוני לנשפטים. ורק באמצעות החסד אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא, שכן החסד מקרב. אבל המשפט... המשפט רק גורם ריחוק בין השופט למשפט, ולכן דווקא עולם חסד ייבנה, ולא באמצעות משפט. מורנו ורבנו הצדיק, הרב יורם, זכותו מגנה עלינו, היה הילולה שלו בשבת האחרונה, כ"ז בתשרי, בגיל 30 מוסמך לדיינות. בגיל 30 מוסמך לדיינות, לידי מרן, הרב עובדיה, שעכשיו, הלילה, הילולה שלו, זכותו מגנה עלינו. ומרן אמר לו, בוא תהיה את לי דיין, בהיכה ודעת. מה אמר לו הרב יורם? מילה אחת. לא. מילה שנייה, ולא. עכשיו, הרב עובדת, זה לא אחד שאתה אומר לו, לא. אנשים עומדים בתור שנים, רק שיתן לו הצעה, נכון? הוא אומר לו, בוא תהיה דיין אצלי. אמר לו הרב עובדיה, אני מקווה שיש לך תירוץ טוב, למה אתה אומר לי לא? מה אמר לו הרב יורם? אמר לו, כבוד הרב, מרן, הנשמה שלי באה לעולם לעשות חיבורים. לא להפריד בין אנשים. דיין במה הוא עוסק? אתה לא יודעים את השם עושה את גיטין, נכון? דיין עוסק בלהפריד. הנשמה שלי באה בשביל לחבר. לגמול חסדים. לא להפריד.
הרב, אין טעם לנסות, כאילו, לשפוט את החסד מצד מקבל? זה נותן.
למה לשפוט אבל?
לא, כאילו, נגיד, אם הנותן זה לא 100% מתמנה תאורה...
בסדר, נראה, הוא במשך קצת פעם, נכון. ופה אתה מחליט פה על אמת של דין בתוך החסד. חסד זה חסד. חסד זה חסד, ראוי, יש לי לתת למשהו צדקה של אדם ראוי, אבל חסד זה חסד. אם זה חסד, אז זה חסד. לא להיות בררן, יש סיפור על אדם אחד באניפולי, שהיה ככה מחזיק, תומך בצדקה כל שבוע, רביזושה. וביקום נתן יותר צדקה, ככל שנתן יותר, יתעשר יותר. הוא שמח, רביזושה זה צדיק הדור. בשלב מסוים, הוא בא לרביזושה, אמר לו, רביזושה לא בבית, אמר לו, הילדים, איפה אבא? אבא נסע למזריץ'. הוא ממש במזריץ', שם נמצא הרב של אבא. מי זה? המגד הגדול ממזריץ', המגד ממזריץ', רבי דובר ממזריץ'. אמר אותו אדם, עד עכשיו נתתי צדקה לרב זושה, ונהייתי עשיר. אם אני אתן צדקה לרב של רב זושה, וואי, 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 נכון? אז הפסיק לתמוך ברב זושה, והיה שולח צדקות מעשרות למגד ממזריץ'. שמה קרה? ירד מן הרסיו. אז הוא בא לרב זושה, אמר לו, לשמחה, מה זה עושה? עד עכשיו הייתי צדקה בך, נהייתי מעניין. צריך לתמוך ברב שלך שהוא גדול ממך. אומנם שהרב שלי גדול ממני. עד עכשיו נתת לי, למרות שאני אדם גרוע ופשוט. בלי לדקדק, מי אני? נתת לי חופשי. אז אם אתה לא מדקדק על אחרים, לא מדקדקים איתך. אבל עכשיו הגדרת, לא, אני אתן צדקה רק לתניק הגדול ביותר! אז עכשיו נראה מי אתה, נדקדק, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט אבל אני מקווה שהוא חזר להשפיע על הרביזוש. אפשר גם וגם. ולכן הוא עושה טוב החסד, אז הקדוש ברוך הוא עושה עם החסד מידה כנגד מידה. ולכן אמרו, כי מה שעשה אברהם למלאכים בעצמו, כן, נראה את פרשת וירא, אז שילם הקדוש ברוך הוא לישראל בעצמו. ומה שעשה לידי שליח, נעשה גם לישראל לידי שליח. כמו שאומר לשון רבנו, ומפני שראוי לתשלום גמול, יש להיות נפרע כפי הגמול שעשה. וכך יהיה נעשה עמו, ואותה מידה יהיה נפרע לגמרי. כי מאחר שהוא ראוי לתשלום הטוב, ולכך ראוי שייתן לה שנדבח אותו טוב בעצמו, וזהו תשלומים גמורים. מדבר הזה אין שייך במידות אחרות, רק במידות של גומר חסד. לכל האדם שעושה חסד, יכול לחוש שהוא נגמר לו, שהוא נחסר בגלל העשיית חסד. אלא מבאר רבנו שזה כמו נחל קטן, שהוא מקבל את המים שלו מנהר גדול. ואז המימיו של המה, של הנחל הקטן, נשפחים לבור. אז בכל רגע שיוצא טיפה מהנחל הקטן לבור, ואוטומט מה קורה? הנער הגדול שלו יותר מקום להשפיע. כלומר, מי שמשפיע חסדים, זוכה להשפעה תמידית מהקדוש ברוך הוא, ולעולם אינו נחסר. כמו שאומרים, האוילם, מעשיית מעשה טוב, מעשיית חסד, לא מפסידים. הגמרא הבאה מציינת שיש שלושה עניין חסד, יש גמילות חסדים, יש ביקור חולים ויש קבורה. גמילות חסדים, שזה לא הכרחי. ביקור חולים זה כבר יותר הכרחי, אבל זה לא חובה. וקבורה זה ודאי הכרחי, נכון? אלא אומר רבנו שלא חרבה ירושלים, אלא שלא נהגו לפני משורת הדין. שכן הרחקת החסד מהמציאות, מהחברה, זה חורבן לעולם. שאין חסד, אז יש ברוך הוא איך הוא דיון את העולם? בדין. אבל לא מגיע לו, אבל לא יודעת. חסד וחסד וחסד. ושאין חסד, מה נשאר? דין. ומי יזדק לפניך, כי לא יזכו בעיניך בדין. נכון בעיה, נכון. איך אומר רבנו? ואמר לו חרבה ירושלים עד שדנו בה. דין תורה. פירוש, אף אגב שהיה להם חטאים אחרים, לא היה בה חורבן, אלא הקדוש ברוך הוא היה משלם להם עונש אחר. אבל כאשר עמידו דבריהם על דין תורה, ולא רצו רק בדין, בא מזה החורבן את עמידת הדין, שהיה שולט בהם להחריב אותם, כי אם היו עושים לפני משורת הדין, גם כי הקדוש ברוך הוא היה נושא להם פנים. לפי כך, אם היו עושים לפני משורת הדין, הרי הכתוב אומר, אמרתי לו חסד יבנה, מדבר זה עצמו, מדבר זה עצמו, יש ללמוד גם כן, כי הרחקת החסד הוא חורבן העולם. הרחקת החסד, חורבן העולם. עד כאן פרק שלישי, ונעבור לפרק הרביעי, בעזרת השם. פרק קצת ארוך, נכון? אתה מצאת אותו. הכנסת אורחים שהם פנים חדשות, יש בזה משום כבוד צלם האלוקים שבאדם. למה? כי את הצלם אנחנו מפני האורחים, אבל את השכינה, שזה, אנחנו לא רואים. זה משהו אלוקי, לכן גדולה קצת אורחים, שבהם רואים את הצלם אלוקים, מהקבלת פני השכינה, שבהם לא רואים את הצלם אלוקים. עכשיו, החכמים נחלקו, הרי זה נאמר על אברהם, נכון פשוט ועירה, שמה כשברוך הוא, הנה נאו, אלתי, כן? תראה, תעצור פה עם המלאכי, אני חושב שיש לך קצת אורחים, תעצור, נכון? אז החכמים נחלקו בגמרא, האם האשל שנטע אברהם זה היה פרדס לפירות, שיהנו בהם האורחים, או שזה היה פונדק, לאכילה ושתייה, ולא פירות, אלא דברים בסיסיים שצריך לזה. עכשיו, בעצם המחלוקת בגמרא, אומר רבנו המהר"ל, זה להבין מה זה גמילות חסדים. האם מה נחשב יותר הכנסת אורחים? האם הדאגה למותרות והנאות כאכילה ושתייה, שזה הפירות והדברים, האקסטרה, זה גמילות חסדים, הכנסת אורחים? או שמא דווקא פונדק, כלומר הדאגה לצרכים האלמנטריים, כמו מקום לישון, ולאו דווקא מזון ופינוקים. מכל מקום אנחנו יודעים שהכנסת אורחים הייתה אחת ממידותיו החשובות של אברהם אבינו. ואומרת הגמרא, גדולה מידת הכנסת אורחים באכילה ושתייה, שהוא מדמה עצמו לקדוש ברוך הוא הפך את הכל. אתה בא לבית של מרוקאי, תעשה ברכה, בוא תשתה, תאכל משהו, נכון? מפה מהר"ל, נכון? בזה שאתה מכין סוחים וגם מאכיל ומשקה אותם, אתה מדמה לקדוש ברוך הוא שהוא מפרנס את הכל. ומידה הזו של הכנסת אורחים, גמילות חסדים, היא גם מרחקת קרובים, והיא גם מקרבת רחוקים, כמו שמצינו לגבי עמון ומואב, שהיו קרובים לישראל, נכון? ובגלל שהם לא הסכימו לתת ישראל לבוא מגבולם, אז הם התרחקו. לעומת זאת יתרו שהיה רחוק גנטית מעם ישראל, ובגלל שהוא הכניס יפה את משה ויריח אותו, אז הוא זכה להתקרב ולהיכנס תחת כנפי השכינה. איך אומר רבנו? ולכך אם מרחק את הקרובים, כי כאשר אין לו דבר זה כמו עמון ומואב, שלא קדמו ישראל בלחם ומים, והיו קרובים לתוחקו מאחר, כי מידה שהתברך הוא מפרס הכל בזה, שאינו עושה כך, אין לו קרובה לשם יתברך, וכן להפך גם כן, שהיא מקרבת הרחוקים, כאשר יש לו מידה זאת שנותן פרנסה לאחר, בזה מתקרב לשם יתברך. מצד ביקור חולים היא גדולה וחשובה, וכל העניין שלה זה שיתפל בחולה, אבל לא רק טיפול פיזי בחולה, אלא גם שיבקש עליו רחמים. ומי שמבקר את החולה נותן לו חיות, ובזכות זה הוא ניצול מן הגיהנום, מיצר הרע, שלא שולט בחולה, מן האיסורים, ואז זוכה, וגם הוא זוכה לכבוד, בעזרת השם, וחברים, מידה כנגד מידה. אבל לא רק מספיק לבקר את החולה, אלא צריך גם לבקש רחמים על החולה. כמידה שהקדוש ברוך הוא, שהוא גם מפה החולה, ואם אולי, אז הוא נקרא חוטה. ואם החולה תלמיד חכם, שמעלתו השכל, שהוא למעלה מהגוף, אז הוא צריך מה שנקרא, יחלה עצמו בגופו למענו, להתענות עליו, כן, לצייר את עצמו בשביל שהחכם יחלים. ומישהו לועג לרש, שהוא דבר טבעי וגלגל חובר בעולם, הרי הוא מחרף את השם שעשה את סדר כזה. כמו, אתה צוחק עליו שהוא, אני, מה, ולך לאומן שעשה אני. למה הוא ככה? כי השם ברא אותו ככה. מה אתה מזלזל בו? מי שאינו מלווה את המת. מה זה? הקדוש ברוך הוא סידר שהוא ימות. ובפרט, מי שכן עושה, מי שכן מבקר חולים, מי שכן מלווה את המת, הרי, אחד לא יחזיר, נכון? כל העוסקים בתוכנית טיפול באמונה, הקדוש ברוך הוא שלם שכר. חלום בוקר בקיבוץ, כל העוסקים בתוכנית טיפול באמונה, הקדוש ברוך הוא שלם שכר, כי הקיבוץ בחיים לא ישלם. נכון? לא תוכנית טיפול באמונה, תוכנית טיפול באמונה. אז מי שמכניס מבקר חולים, מי שמלווה את המת, אז בעצם, הוא בעצם נתן הלוואה לקדוש ברוך הוא, כי מי הראוי, מי עשה את החולה, מי הרג את האדם? הקדוש ברוך הוא. אז שהוא יבקר את החולים, שהוא ילווה את המת. אבל בזה שאדם מבקר את החולה, מלווה את המת, אז הוא בעצם, הוא משלם, הוא מלווה לקדוש ברוך הוא, כאילו הוא ילווה לקדוש ברוך הוא. טוב, אני אעשה בשבילך, ואז הקדוש ברוך הוא יחזיר לו בכפל כפליים, נכון? עכשיו, כשמדובר פה על מיטה של אדם כשר, אז זה בידי הקדוש ברוך הוא, ולא בידי מלאך. ולכן, חשוב מאוד שאדם גדול נפטר, אנחנו אומרים, נוריד עליו דמעות. חכם שנפטר כל קרוביו, מי שמתעצל בעצמו של תלמיד חכם, מידת הדין המתוחה פוגעת בו, מידה כנגד מידה. אומר שמען הרב עובדיה נפטר. חכם שהכל קרוביו, כל ישראל צריכים לבכות, להתאבל, מסת קריאה אולי, שאלה הלכתית. נוגע בכולם. הוא בהכנסת אורחים, שאני לא מכניס את הבן אדם, אני מארח ומכבד את הצלם אלוקים שבו. איך אמר היום עוד מעט המעשים אקטואליים שם, רצח רבין, ודיברתי עם הרב רמה אוכל צהריים, קצת פוליטיקה קצת, אני, כן, אני כבר מדברים על רצח, מי רצח, לא רצח, והרב רמה שהוא לא מסכים עם הדברים של ראש הישיבה של הרב עמיטל. הרב עמיטל אמר שזה לא בסדר, רבין היה צדיק. אמר הרב רמה, ואם הוא היה רשע, אז אני לא אומר שהוא רשע, אבל גם אם הוא היה רשע, מותר לרצוח? לא חושב רבין לא היה רשע, אני לא יודע אם הוא היה צדיק, אבל הוא לא היה רשע. מותר לי, ואם הוא רשע, מותר לי צוח? זה בית דין הגדול, סנהדרין בירושלים, דיני נפשות. ולכן גם באובדן והלוויה של אדם גדול, אנחנו כואבים רק את הכאב שלנו, שעכשיו מי יורה לנו דעה, מי יבין לנו שמועה, אנחנו כואבים את האובדן של הצלם אלוקים הגדול שהיה פה. עד כאן זה עשיית חסד עם המתים, וכעת רבנו עובר, לעסוק בגמילות חסדים בצורת שמחת חתן וכלה, שמצווה גדולה לשמחם, לא רק בגן, לא רק בגלל המקדל, אלא גם פה בעולם הזה. הדברים שם מאוד מרגשים, אז נקרא אותם. במאמר הזה בא לבוא לך דברים גדולים מאוד על זיווג חתן וכלה. ואמר כי יש בזיווג שלהם כאשר מתחברים הוויה שלמה עליונה, והיא הוויה אלוקית עד שאין זה הוויה טבעית. ודבר זה מבואר בכמה מקומות, כי אין זיווג חתן וכלה הוויה טבעית, רק הוויה אלוקית. הוא מעיד על דבר הזה כי המחבר והמזווג איש ואישה, שם יוד כן מחבר אותם, שהרי היוד הוא באיש והיא באישה, שמורה על זה כי יש כאן חיבור אלוהי בשלמות. כי מצד הטבע הם מחולקים, שהרי זה האיש וזאת האישה, הם מחולקים אותם, כל אחד באדם בפני עצמו, והם מתאחדים מצד מדרגה אלוהית, כמו שמורה עליו מה שרתם שם יוד כן בשניהם. וראוי לפי זה השמחה, כי השמחה היא בשביל הוויה שלמה, ואז מתחדש שמחה שלמה, כמו שההפך הוא כאשר מתחדש הפסד ואז יש אבל. ובפרט כאשר יש כאן הוויה אלוקית עליונה, שזה נקרא הוויה יותר מן הוויה הטבעית, וכל זה שמחה. וכאשר יש שמחה, יש כאן הרווחה והתפשטות הפך זו, אשר הוא בצער, שאל צער. כלומר, מדובר פה בשמחה בעליונים, שבחתון העליונים, אני מאוד מרגיש שבשמחה, שזה לא רק שמחה של ראובן ושרה, שמתחתנים. רובי ושרה לב. לא, יש פה שמחה, שמחה העליונים, שמחים, יש פה חיבור נשמות. זיווג של איש ואישה, זה חיבור אלוקי שלם. זה לא משהו טבעי, זה מעל הטבע. וכל שמחה, מה התנועת נפש בשמחה? התנועה של הרחבה, אוכלים טוב, רוקדים, אתה יוצא מגדרך, נכון? תנועה של הרחבה, של הרווחה, של התפשטות, וכל התפשטות זה התפשטות לארבעה צדדים, נקודת האמצע שלהם, ולכן זה, אלו החמישה קולות, שזה אוכל מי שמשמח חתן וכלה, ומי שמשמח חתן וכלה עובר בחמישה קולות, שהוא לא יוצא מגדרו בארבעת הצדדים, נקודת האמצע. כי הקדוש ברוך הוא, אגיד פה, מי שמשמח אותנו בקלה, זה זוכה להוויה שלמה, הוויה אלוקית, וכמו שהוא מקריב קורבן תודה. כי הקדוש ברוך הוא מחבך אותנו בקלה, מינוס ופלוס, שני הפכים, ומי שקרא לו כזה, מי שלא קרא, וגם קורבן תודה, זה עניינו של חיבור בין הפכים. כי בקורבן תודה יש גם חלות, שזה חמץ, וגם מצות, נכון? שזה ניגודים. וזה כדי להדגיש את אחדות השם הקולט, את כל הקצוות ההפכים והניגודים. ולכן בניינה של משפחה הוא בניין אלוקי עליון, כמו בניין של ירושלים. לכן כל המשמח חתן וכלה, כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים. ולכן בסוף הפרק רבי באמת מציין את המנהג של רבי יהודה בר אילאי, בגמרא בכתובות, שהיה נוהג לרקוד לכלה עם הדסים, ורבנו פה לומד מהסיפור הזה, איך אנחנו עושים מצוות בשלמות, ובמיוחד מצווה שמחתן וכלה. הוא אומר פה רבנו שבעשיית מצווה בשלמות, ישנם שלושה אלמנטים חשובים ותזכרו אותם. עשיית המצווה בשלמות, דבר ראשון, עשיית המצווה בעקביות ובשיטתיות, הדבר השלישי, הנכונות במידת הצורך גם להתבזות על המצווה הזאת. ואת שלושת הדברים הללו מצינו ברבי יהודה בר אילאי, שם משמח חתן וכלה, שהוא גם היה עושה את זה בשלמות, גם בעקביות ובשיטתיות, וגם היה לו נכונות להתבזות על זה. עד כאן פרק רביעי. עכשיו נעבור לפרק החמישי, הפרק האחרון. הפרק החמישי עוסק במצוות לוויה. לוויה, לא הלוויה, אלא ליווי. שבא לך אורח, אז כשהוא יוצא מהבית אתה מלווה אותו. הליווי שאני מלווה את האדם, את האורח שהוא נפרד מהבית שלי, זה גמילות חסדים. בגלל שהאדם הראשון כלל בנשמתו את כל הדורות הבאים. וכל העולם כולו הוא נברא במקביל לאיברים של אדם הראשון. למשל, ארץ ישראל כנגד ראשו, אומרים חז"ל. ממילא נשארו כמה מקומות שהם בלתי מיושבים בעולם. מקומות שבהם יש ליסטים, הם מזיקים, שולטים בהם. ולכן חשוב ללוות את האדם. ועוד גם בגלל הכבוד של צלם אלוקים שבאדם, אז צריך ללוות אותו. ומי שמונע את עצמו מללוות את חברו, הרי הוא שופך דמים. מה שאומרים, כן, הוא בעגלה ערופה. ידינו לשפכו את הדם הזה, לא פטרנו ולא לוויה, נכון? אומרים חבר, אומר רש"י, אומר גמרא בסוטה, ליווינו אותו. לכן המלווה את חברו גורם לו שמירה מגבוה ושכר גדול ורב. זוכר, אולי לא כולם פה הכירו את מיקי מרק, השם יקום דמו, נכון? שנרצח לפני 3.5 שנים, היה פה מנכ"ל הישיבה, הוא נרצח בשישי, ב-1:56 בצהריים. יום רביעי בלילה, הגעתי לגבעת שמואל, הוא וחבי באו אליי הביתה לבקר, קבלנו פגישה, היינו בקשר טוב. וישבנו ככה מ-8, הגעתי ב-5-8, עד 9:30, התחלנו להאריך עוד הרבה, אבל אני חושב לא תניאל. אז גרתי בקומה שלישית, בבניין בגבעת שמואל, ואז ככה הוא יצא, אמר לי, טוב, טוב, יאללה, אתה הייתה עם הילדים, תטפל בהם, אני איך, מצוות לוויה. אמר לי, יאללה, יאללה, שחרר, לא צריך לוויה, הכל בסדר. איך אמר לי? אמרתי לו, תזכרת את דברי הזוהר, בחלק א', שאומר שאתה מנבט את צלם אלוקים, ומתמשך הגנה, אמרתי, ככה פתק לך בתחוקים, כן, בתוך חיבוק, וליווית איתו, טוב, אדם העלית, חק של 400, אדם העלית, רוצה אותו דלמת, אדם העלית. וזה מאוד ככה, מאז אני משתדל להקפיד על מצוות לוויה, גם אז אדם העלית, בסדר, אבל... אחרי 40 שעות הוא נרצח, כן? זה סיפור כואב. אבל זה ככה תמיד העניין של ללוות את האורח, וחשוב, חשוב, חשוב. לא בגלל זה הוא נרצח, כן? שלא הביא את זה כמו שצריך. אבל זה חשוב. עכשיו, הפרק הזה זה הפרק האחרון בנתיב גמילות החסדים. וזה מעניין שבפרק הזה רבנו בוחר לעסוק בעצם באנטיתזה של גומלי החסדים. מי זה האנטיתזה הזאת? למדתם בבית? אנשי סדום. אנשי סדום הם רעים וחטאים, נכון? באמת, בחלק ניכר מהפרק, רבנו בעצם מבאר מה גודל החטאים והרשעות של אנשי סדום. הוא אומר פה, אני מנגיד פה את המסקנות, כל מי שלא מוותר בממונו, סופו שבא לידי גזל גמור. הרי מה אנשי סדום אמרו? שלי, שלי, שלך, שלך, נכון, מה הבעיה? שלי, שלי, שלך, שלך. שלום, שלום, אמרת, תבוא לי בחלום. אבל לא מסוגלים לוותר לאחר. ולכן אתם יידרדרו, ובסוף גם עשו דברים הפך החיים, נכון? הוא אומר רבנו שבסדום היו ארבעה סוגים של דיינים שקרנים. היו שקרנים בדיבור, היו שקרנים בממון, היו כאלה שהיו מכירים פנים במשפט, והיו מעוותי דין. ולכן התיקון של אנשי סדום שעיוותו את המשפט, הדיינים השקרנים, ומכירי פנים והחנפים, אז שבפרשת יתרו, ואתה תצווה, ואתה ככה, כן, מינו הדיינים, מה הגדרו של הדיינים? בעם ישראל, אנשי חיל, כלומר זה כנגד הגוף, שהם אינם יראים מהאנשים התקיפים, יראי אלוקים זה כנגד הנפש, שהכוח הוא בנפש, שבכל זאת הם יראים מהשם, אנשי אמת זה מצד השכל, וסרני בצע מצד הממון. אז אנשי החיל, אומר רבנו, זה אנטיטזה למכירי פנים במשפט המחניפים, בסדום. היראי אלוקים, זה כנגד אלו שמעבדים את הדין במשפט בסדום. אנשי אמת, בניגוד לשקרנים, ושונאי בצע, אלו שמשקרים בכסף בממון. ובאמת רבנו פה מתאר פה את המדרשים ומסביר כמה המעשה, מסביר כמה ממעשה החזריות של סדום, שדעני סדום, כשאמרו בגמרא, ובתורה נאמר אנשי סדום שהם אנשים רעים וחטאים לשם מאוד. נכון? כלומר, אנשי סדום היו גם רעים בעצמם, וגם חטאים בממונם ביחס לאחר. ולהשם מאוד, אומר זה ביחס כלפי שמיה. וגם אם חטאו בשפיכות דמי, ביחס לצלם אלוקים שבאדם, וישחיתות מלאה. שכן השלמות המלאה של האדם זה בנוגע לעצמו, בנוגע לאחר, מסביב אותו, ובנוגע לקדוש ברוך הוא. זו נקודה מאוד חשובה. שלמות, אומר פה הרב, אומר מה, השלמות של האדם זה שלמות עצמית, שלמות עם האחר מסביב אותו, ושלמות עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, תמצאו לכם בשכל טוב בין אלוהים ואדם, נכון? זה ברכה ידועה, תמצא חסר בין אלוהים ואדם. אומר המהר"ל, לא, גם בין אלוהים, גם בין אדם, גם בין עצמך. כלומר, שלמות עצמית, אישית, שלמות עם האחרים, עם הסביבה, ועם הקדוש ברוך הוא. באמת, הגאווה הגדולה של אנשי סדום הביאה אותם לזלזל גם בעניים, עד שהם ירדו והגיעו למדרגה של סדום הנמוכה, ולא רצו אלא בטובת עצמם. ובזה בעצם הם יבטו וסילפו את כל דרך ההיגיון של יושר. ואומר רבנו, בזה מסיים את הפרק, ובעצם מסיים את הנתיב, על דרך השלילה, שאומר שהיחס לאחר, על דרך השלילה שזה לא חיובי, זה הפך החסידות. מי שלא מתייחס לאחר כמו שצריך, זה הפך גמילות חסדים. גרימת נזק לסובב או לאחר, זה הפך מידת החסידות. ולכן מי שמגדל כלב רע בתוך ביתו, הרי זה פורק מעליו יראת שמיים. ולכן החסידים הראשונים היו מרחיקים ומשמידים ומסלקים, מזיקים, כן, מתוך בתיהם. כמו שכתוב בגמרא על כל מיני פעולות מסוימות לפני משורת הדין, שחזל נקטו בהם ביחס לשדות שלהם, לרכוש שלהם, לסובב שלהם, ורבנו מסביר שם לאט לאט את מה השיטה והדרך של כל אחד מהם, לא נרחיב על זה כרגע. אז עד כאן, אדרן הלך ודעתן הלך, נתימו לחסדים שיהיה להלכה ולמעשה, ביחס לעצמנו, ביחס לאחרים, ביחס לקדוש ברוך הוא. בעזרת השם, שבוע הבא אנחנו נעמיק בנתיב הצדקה, ובו שישה פרקים, כבר הדגשתם, שישה פרקים קצרים, ועוד אפילו עוד יותר, אחרי זה נגיד נתיב הדין, נתיב האמת, שהם עוד יותר קצרים, בעזרת השם שנזכה להתהלך מנתיבות עולם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.